אתם מאזינים ל-SBS בעברית. שלום, אתם עם SBS בעברית, אני דקל נבו אייזנברג, וכמו בכל שבוע, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני, שמדווחת אלינו מתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
אז את סיכום חדשות השבוע נפתח עם המעצר של בכיר חמאס, מועין אל ערביד, בעזה. אל ערביד, המכונה בתקשורת הישראלית ראש השבק של החמאס, נעצר בפעולה קרקעית של צהל ביום רביעי. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפעולה בסרטון שפרסם יישוב נתיבה עשרה.
לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם, ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
דנה, אילו פרטים יש לנו על המבצע?
דקל, ביום שלישי בפעולה קרקעית, כוחות שבק וצהל פושטים על מבנה במרחב העיר עזה ועוצרים את ראש ביטחון הפנים של החמאס. הפעולה מלווה בגיבוי אווירי של חיל האוויר שתוקף מספר יעדים במרחב כדי להגן על הכוחות הישראלים. האיש שנעצר מועין אל ערביד, בכיר מאוד בחמאס, והוא מועבר לחקירה בישראל. לפי דיווחים בפוסט של העיתון הערבי השארק אל-אוסט על הפעולה עצמה, הכוח הישראלי שהה בשכונה מספר ימים לפני התקיפה. מקור ערבי טען כי חילופי אש התפתחו בין שניים מבניו של אל ערביד לכוח הישראלי. כתוצאה מהם שני הבנים נפצעו, בת נוספת נפצעה קל, ואשתו של אל ערביד נהרגה. לפי הדיווחים, גם אל ערביד עצמו נפצע לפני שנלקח מהמקום. נשיא המדינה בוז'י הרצוג אמר השבוע בריאיון ל-CNN שאל ערביד ואנשיו פעלו ללא הרף כדי לפגוע במאמצי מועצת השלום להכניס לעזה ממשלת טכנוקרטים ולהוציא את חמאס משליטה ברצועה. הרצוג גם הוסיף כי אל ערביד היה אחראי באופן ספציפי לאופן שבו הוחזקו החטופים במנהרות. את האיש הזה, אל ערביד, השבק מעוניין לתפוס בחיים, כי הוא מחזיק במידע מודיעיני ומבצעי רב וחשוב, וכמו שאומר השבוע דוקטור יובל ביטון, מי שהיה ראש המודיעין של שירות בתי הסוהר, הוא מסביר לחדשות 12 שהמידע שיש בידי אל ערביד היה לוקח לישראל שנים לאסוף בדרכים אחרות, וביטון מוסיף שהרבה פעמים גם כשיש למערכות המודיעין מידע, הן לא תמיד יודעות לנתח אותו נכון, כמו שראינו במקרה של השבעה באוקטובר. אבל ממפקד בכיר כזה ניתן להשיג תמונת מודיעין מלאה ושלמה יותר. ועוד דבר שנאמר השבוע על ידי גורמים במערכת הביטחון זה שהפעולה הזאת נועדה גם להלחיץ את בכירי חמאס ולערער את תחושת הביטחון האישי שלהם בידיעה שצהל יכול להגיע מכל מקום ולהיות נוכח לאדם בכל עת.
ובמקביל נתניהו מפרסם סרטון בו הוא מודיע כי נכס אסטרטגי בלבנון, רכס עלי טהר, כבר לא מהווה איום. בואי נשמע רגע קטע מהסרטון.
צהל טיהר את רכס עלי טהר. הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק התרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם אימו לכבוש את הגליל. אנחנו חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים, היום אפשר לספר. רכס עלי טהר כבר לא מאיים עלינו.
דנה, למה נתניהו מתכוון?
כן, לאחר חודשים של מצור ועל רקע איומים איראנים, ישראל מודיעה ביום חמישי בערב שצהל השלים את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר, וכעת פועל לנטרל אותן. אנחנו מדברים על רשת מורכבת של מנהרות שמכילה לדברי צהל חמלים, חדרי אמל"ח, גנרטורים, מטבחים וחדרים לשהייה ממושכת, שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה ותוכננה על ידי איראן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי איראן אפילו הזהירה השבוע את ארצות הברית שתגיב בעוצמה אם ישראל תתקוף ברכס עלי טהר. עוד דווח כי בכירים במשמרות המהפכה מסתתרים בהר, דיווח שבכירים בישראל הכחישו. מאז השתלטות צהל על הבופור התבצרו במנהרות הללו שברכס עלי טהר אנשי חיזבאללה וצהל הטיל עליהן מצור. עד כה הייתה ליפול ביטחוני כבד על פעילות צהל במתחם. כאמור, ההכרזה הזו על תיאור הרכס מגיעה על רקע איום איראני להגיב נגד ישראל, בשבוע שאנחנו עדים מחילופי אש בין ארצות הברית שתוקפת מטרות באיראן, ואיראן שתוקפת ספינות במיצרי הורמוז ותוקפת בטילים מדינות אחרות באזור כמו קווית וירדן. התקיפות בעקבה שבירדן נשמעו היטב גם בעיר אילת, אז הדריכות בישראל כרגיל נשארת גבוהה.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב על מה קורה בגזרת לבנון ובשאר הגזרות. ומכאן אנחנו נעבור לנושא אחר שסוכר כאן בעבר ועלה לכותרות השבוע בתקשורת בישראל. בשלישי דווח בתקשורת הישראלית על רצח של שלושה בני אדם בעיר נצרת. דנה, אנחנו רואים עוד ועוד דיווחים על מקרי רצח בחברה הערבית. מה הרקע לזה הפעם?
דקל, מדובר כבר בארבעה נרצחים בעיר נצרת בתוך יממה אחת כתוצאה מירי, ובמשטרה חושדים שמדובר בסכסוך בין כנופיות בעיר. נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20 נורו בעת ששהו בתוך רכב בעיר נצרת. כשעתיים וחצי לאחר הרצח הכפול נורה למוות בנצרת מוסטפה בדרה, צעיר בן 27. לפי הדיווחים, בדרה ישב בחצר ביתו כשלפתע הגיע רכב עם חמושים שככל הנראה חיפשו נקמה על הרצח הכפול. בדרה ניסה להימלט, הוא קפץ מצוק בגובה כמה מטרים, נפצע ונורה למוות. למחרת, מחמוד ביאטרה בן 30 נורה למוות בפתח ביתו. המשטרה פתחה בחקירה של כל האירועים. משטרת ישראל אומרים שלעיר הוקפצו כוחות גדולים מהמחוז הצפוני וממשמר הגבול. 15 חשודים נעצרו עד כל החקירה, והמשטרה חושדת שמדובר בסכסוך פנימי בין כנופיות בעיר. כ-170 נרצחים על רקע פלילי בשנת 2026 בלבד בחברה הערבית, 11 מהם בנצרת. תושבי נצרת זועמים, הם חוששים שהמצב ימשיך להידרדר ומזהירים שכל רצח עלול לגרור מעשי נקמה ואובדן חיים נוספים. תושבים העיר אומרים השבוע לוויינט כי הפשיעה בחברה הערבית היא בעיה לאומית. לדבריהם, נשק בלתי חוקי ואלימות יכולים להגיע לכל מקום וכולם ישלמו את המחיר בסופו של דבר. פשיעה לא מכירה גבולות, ואם לא יעצרו אותה היום, מחר היא עלולה להגיע גם לחברה היהודית, אומרת תושבת העיר.
ובינתיים בתקשורת מדברים על כך שהאלימות גוברת לא רק בחברה הערבית אלא גם בחברה הישראלית.
נכון, דקל, כבר דיברנו על הרצח שזעזע את ישראל, של ימנו זלקה, עובד פיצריה בפתח תקווה שנרצח ביום העצמאות, או של סטאוט שקול שנרצח בבאר שבע על ידי בני נוער. ועוד רצח שמזעזע בחודשיים האחרונים את ישראל, ולא דיברנו עליו עדיין, הרצח של בנייה אורזי בן ה-19 בחודש יולי בירושלים. על פי החשד, בעד סוגו לשעבר של רזי, אגם צרפי, הזמינה את הרצח לכאורה לאחר ריב עם רזי, בעת שבילו סוף שבוע עם שני חברים נוספים בדירת Airbnb בירושלים. לפי מה שעולה מכתב האישום, צרפי סיפרה על הריב לחבורת נערים שהכירה. הנערים מגיעים לדירת ה-Airbnb ולכאורה תוקפים את רזי באלימות קשה ודוקרים אותו למוות. כל אותה עת, צרפי יושבת ברכב מחוץ לדירה, וחברתה שילת חוטה מעבירה לה את המתרחש, כוללת התקיפה הקטלנית בשיחת וידאו. בשבעה באוגוסט הוגשו כתבי אישום נגד שבעה אנשים, בהם צרפי, חוטה וארבעת הקטינים בני 15-17, והם עומדים למשפט על רצח בכוונה ובגרימת חבלה בכוונה. כשכל הזמן מתגלים עוד פרטים על אנשים מבוגרים שידעו לכאורה ולא מנעו את התקיפה, ועל הורים ומקורבים שניסו לשבש את החקירה.
ומכאן, במעבר חד, שנת הלימודים החלה בישראל ביום שלישי האחרון. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את שנת הלימודים במוסדות תלמוד תורה בקריית יערים, כבר ביום שני, ובשלישי הוא ביקר במועצה האזורית מטה אשר, משם פרסם סרטון ברשתות החברתיות, בו רמז לאפשרות להסבת מקצוע להוראה, ביום שיסיים את תפקידו כנשיא. הנה קטע מתוך הסרטון.
ילדים, איזה כיף להיות כאן הבוקר, אנחנו מאוד שמחים, מיכל ואני. עכשיו אנחנו מגיעים לאות קשה יותר. כי מה בא אחרי הלמד? וו, נכון. אז מה אפשר לכתוב בוו? ופל!
דנה, איך נפתחה שנת הלימודים השנה בישראל?
דקל, נתחיל בזה שהיא לא נפתחה בשביתה, ושהיא נפתחה בלימודים פרונטליים ולא אונליין. בין קוביד לשבעה באוקטובר וטילים מאיראן, בשש השנים האחרונות, תלמידי ישראל מתקשים להשלים שנת לימודים כסדרה. אז מערכת החינוך פותחת את שנת הלימודים תשפ"ז, תשפ"ז, ביום שלישי השבוע, עם כ2,600,000 תלמידים ששבו לבתי הספר וגני הילדים. בין מי שחוזרים ללימודים, גם אלפי תלמידים מהצפון והעוטף, שאחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, פינוי ופגיעות בעורף, עבורם פתיחת שנת הלימודים הזאת היא גם ציון דרך נוסף בדרך חזרה לחיים שהכירו. לפי הנתונים שמפרסם משרד החינוך, כ180,000 תלמידים החלו את כיתה א', ו-143,000 תלמידים החלו את שנתם האחרונה בכיתה י"ב. השבוע הראשון ללימודים מוקדש לחיזוק השייכות, החוסן וההקשרים החברתיים. במערכת החינוך הישראלית הוסיפו השנה גם חינוך פיננסי בכיתות ט', וכן יש הרחבה משמעותית של שימוש באמצעי בינה מלאכותית ולמידה מתואמת אישית במקצועות האנגלית, המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה. ובתוך שמחת פתיחת השנה, במספר מקומות בארץ, ביקשו גם להזכיר את מי שלא חברה ללמוד השנה, הילדה הימנות קסאו שנעלמה מאז פברואר 2024, ועד היום לא ידוע מה קרה לה. במקומות רבים הפריחו תלמידים בלונים אדומים ונשאו תפילה למציאתה ולהשבתה הביתה.
כן, ומכאן לבחירות 2026, יום שלישי הקרוב, הוא המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת הבאה, והשבוע ראינו איחוד נוסף, בצד הימני של המפה. דנה, מה את יכולה לספר לנו על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית לבין מפלגת זהות, ואיך זה משפיע על מפת הסקרים?
כן, דקל, הרבה המולה ושינויים ועזיבות רגע לפני שהרשימות נסגרות. נתחיל באיחוד. אחרי שראש הממשלה ניסה להביא לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר ובין סמוטריץ' לוינטר, בסופו של דבר, כדי להבטיח שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, ביום שלישי מודיעים בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין על איחוד בין הציונות הדתית למפלגת זהות. פייגלין יהיה מספר 2 ברשימה אחרי סמוטריץ', אבל השניים סיכמו, זהו חיבור טכני בלבד, הקמפיין שלהם מתנהל בנפרד, ואחרי הבחירות הם התפצלו וינהלו את המסע ומתן הקואליציוני בנפרד, אם יהיה כזה. השניים גם סיכמו לשמור על האפשרות לצרף את דוקטור וינטר. במקרה כזה, וינטר יקבל את המקום השני, ופייגלין ירד למקום השלישי ברשימה, אבל בשלב זה וינטר לא מראה סימנים שהוא רוצה לחבור אליהם. מי שכן מעוניין להצטרף אליהם הוא יושב ראש מפלגת נועם, אבי מעוז, אבל לא ברור עדיין אם סמוטריץ' מעוניין בכך. פייגלין עצמו כבר אמר השבוע בראיון לחדשות 12 שהוא דורש להיות שר הביטחון בקואליציה הבאה, או שהוא לא יצטרף לקואליציה.
ועדיין בנושא הבחירות, סערה פוליטית בישראל בעקבות דבריה של אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בריאיון לערוץ 14 שהביאו לאיום בתביעה מצד יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. הנה המשפט מתוך הריאיון שהתחיל את הסערה.
כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם כבר מלובש ממוכן. ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש שבוע עשית מלחמה.
נתניהו מצידו פרסם בתגובה סרטון המכחיש את הטענות, כי ראייתו בעצם רמזה שיאיר גולן ידע על מתקפת החמאס בבוקר השביעי באוקטובר. הנה קטע מדבריו.
קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה קשר. זה קורה לצערי, קרה עם מחירים נוראים, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
דנה, איזה תגובות אנחנו רואות לדברים האלה?
כן, דקל, הדברים של שרה נתניהו מעוררים כעס רב וביקורת רבה בתקשורת ובציבור. הרמיזה של נתניהו כאילו יאיר גולן ידע משהו לפני השבעה באוקטובר, כשהיא אומנם לא אומרת את המילה בוגד, אבל בהחלט רומזת לתיאוריות הקונספירציה הזאת שכבר הוכחשה לו אחת. הרמיזה הזאת מרגיזה אפילו אנשי ימין. ברשתות החברתיות עולים לא מעט פוסטים של אנשים שפגשו את גולן באותו בוקר בדרום, והיו עדים לפעילות שלו לחילוץ משתתפי הנובה, או כאלה שאפילו פנו אליו לסיוע. בהם גם אנשי ימין שאומרים שהם לא תומכים ולא מסכימים עם עמדותיו הפוליטיות של גולן, אבל הם מרגישים חובה לדבר לזכותו על פעילותו באותה שבת. לדוגמה, ללי דרי ממפלגתו של וינטר שאומרת שהיא לא מסכימה עם גולן עד השישה באוקטובר ומהשמונה באוקטובר, אבל בשבעה באוקטובר הוא היה אור גדול והיא מודה לו על זה. אבל בקרב הגרעין הקשה של תומכי נתניהו, כמובן שהרמיזה הזו מהדהדת מחדש את תיאוריית הקונספירציה המאוד מסוכנת ומפלגת של בוגדים בקרב כוחות הביטחון. אז יאיר גולן מאיים בתביעת דיבה ושולח מכתב התראה לגברת נתניהו דרך עורכי דינו, בו הוא דורש שתתנצל ותחזור במדבריה. שרה נתניהו לא רק שמסרבת להתנצל, אלא מאיימת בתביעה משלה. בינתיים התביעות עצמן לא הוגשו, אבל מי שכן זכה השבוע בתביעת דיבה הוא האלוף ישראל זיו, שזכה בתביעת הדיבה שלו נגד פעיל הימין עידו שיפוני. בית המשפט קבע ששיפוני ישלם כ-140 אלף שקלים לאלוף במילואים זיו, בשל תיאוריות הקונספירציה שלפיה הוא וחבריו ידעו מראש על טבח חמאס.
ומה את יוכל לספר לנו על הדיווחים שחברת הכנסת טלי גוטליב עוברת למפלגת עוצמה יהודית?
אז דיווחנו פה בעבר שנתניהו לא כל כך רוצה את גוטליב ברשימת הליכוד, והוא סבור שהיא מרחיקה קולות מצביעים מתונים, וגוטליב עצמה, אחרי שנזרה עד עכשיו בכבודו של נתניהו, אמרה שבוע בריאיון לרדיו קול ברמה, שנתניהו נעץ לסכין בגב. היא גם יצאה לאחרונה בסדרת התבטאויות נגד בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, ונגד יועצו הקרוב יונתן אוריך. והנה נמצא פתרון שככל הנראה ירצה את כולם, גוטליב מצטרפת לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר, שם הובטח למקום ריאלי, ולפי הפרטים שסוכמו בין הליכוד לעוצמה יהודית, גוטליב לא תוכרז כפורשת מהליכוד, היא לא תתפטר מהכנסת, היא תמשיך לקיים כחברת כנסת תחת המשמעת הסיעתית של הליכוד, ויחידת המימון שלה אפילו תישאר בליכוד, עד לכנסת ה-26. במועד הגשת הרשימות היא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, ובכך גם תפנה מקום לאישה נוספת בליכוד.
מפאת קוצר הזמן, אנחנו נסיים עם זה הפעם. בשבוע הבא נביא סיקור של הרשימות הסופיות למפלגות שהוגשו לכנסת. דנה, תודה רבה.
תודה דקל, ונאחל לתלמידי ישראל שתהיה להם שנת לימודים מוצלחת וכסדרה. שיהיה שבוע טוב דקל.
בהחלט, שנת לימודים טובה. מייקל, בחזרה אליך.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.